דברי תורה שאנחנו עומדים היום בערב מוקדשים לעילוי נשמוסו של אישה חשובה, אסתר בס ישראל בר, של עילוי נשמוסו, שתהיה מלץ יוישו על כל משפחתה. נכד שלה משתתף תמידים כסידם בשיעור כאן, רב חיים ידידנו, שתזכה להאריך את יומה בשונים, נחס מכל הילדים, ושתנוח בשלום על משכב, אסתר בס ישראל בר. פרשת השבוע כבר עסקנו בסוגיות רבות, כפי שהדברים מופיעים במנחסו של חומש בראשית, והשבוע כאשר התבוננתי בפרשת נפלו עיניי על פסוק והחלטתי לדבר על נושא חשוב ביותר, גם מעניין וגם חשוב, משום שלעיתים מתעוררים שאלות בלי שנשים לב אליהם כלל. אז הסוגיה הבאה אנחנו עוסקים היום זה הסוגיה של גניבת דעת. אנחנו בקיאים יותר בסוגיות של גניבת ממון מאשר בסוגיות של גניבת דעת, אבל סוגיה זו חשובה עד למאוד. מה זה קשור לפרשת השבוע? המקור העיקרי בסוגיה של גניבת דעת בש"ס, המקור בחולין דף צדיק דלת. שם אמרו חז"ל אסור לגנוב את דעת הבריות, ואפילו דעתו של גוי גם כן אסור לגנוב. ויש הרבה דוגמאות בסיסיות, אנחנו נעסוק במשך השיעור בדוגמאות נוספות, אבל הגמרא אומרת אסור להזמין אדם לאכול כאשר אנחנו יודעים שבלאו הכי הוא לא יתקבל, הוא לא יקבל, הוא לא נוהג להתארח אצל אנשים, ואנחנו מפצירים בו רק שיחשוב כאילו רצינו להזמין אותו, אבל אין כוונתנו אכן להזמין אותו, אלא שאנחנו יודעים שהוא לא יבוא, ולכן אנחנו מרשים לעצמנו להזמין. זה אחד הדוגמאות של גניבת דעת. כותב שם הריטב"א שגניבת דעת אסורה מן התורה, ואיסור זה כלול בלאו של לא תגנבו. איפה מצינו, אומר הריטב"א, שגם גניבת דעת קרויה גניבו? בפרשת השבוע. ויאמר לו בן ליעקב מה עשיתו ותגנב אס לבבי, הרי שגם גניבת דעת, גניבת לב, גם היא קרויה גניבה, ולכן היא כלולה בלב של לא יסגנויבו. כותב הריטב"א, ואף על פי שלא מצינו גניבת דעת שקרויה גניבה סתם, ובפסוק כתוב לא יתגנויבו, מכיוון שבכל זאת מצינו ותגנויבס לבובי, הרי שגם גניבת דעת כלולה בלב של לא יתגנויבו. למיתו של דבר, הריטב"א מתבסס בפוסק חובוב, אבל כבר מצינו לפני כן בפוסק חוב, ויגנוב ינקוב אסלייב לובן הוא הרמי. אבל הריטב"א לא מבין את הפסוק הראשון, אני לא יודע למה, אלא דווקא את הפסוק של לובן אמר ותגנוב אסלבובי. אבל לפני כן התורה מעידה ויגנוב ינקוב אסלייב לובן הוא הרמי. הריטב"א מאיר, מסייג, לא מצינו שגניבת דעת קרויה גניבה סתם, ולמה לא? בפוסק חוב זין כתוב לא מונח ביסו לברויח ותגנוב אויסי. ותגנב אויסי, ורשי כותב גונפתו אס דעתי, וכאן לא כתוב ותגנב אס לבובי אלא ותגנב אויסי, הרי שכן מצינו גניבת דעת בלשון גניבה סתם, צורך לו עם אחד משני דרכים, או שותגנב אויסי זה המשך, פוסק חוב זין ממשיך את פוסק חובו, ושם לובן אומר ותגנב אס לבובי, ולכן גם תגנב אויסי ממשיך בתגנוב אסלבובי, או שמה גם בתגנוב אויסי זה לא גניבה סתם, שהרי ינקב לא גנב את לובון, הוא לא חטף אותו, הוא לא הכניס אותו לתוך שק וברח עמו, אז בתגנוב אויסי הרי כאילו כתוב ותגנוב אסדעתי, וזה לא גניבה סתם. אבל לכל פנים, דעת הריטב"א שגניב אסדעת בכלל עליו שלא יסגנובו, מכל הדברים בפרשת השבוע. יש עוד מן הראשונים שכתבו להגיד שגניבת דעת זה איסא דאורייתא, הסמג לא איסא זקוף נון ה, יראים מצווה קוף חוף ד', וגם המעביד בקרי הספר על הרמב״ם פרק י"ח מלכוס מחירה כותב המעביד נרא שגניבת דעת אסורה מן התורה. לעומתם יש ראשונים אחרונים שראיתו שגניבת דעת אין בה אלא איסא דרבנן, כך כתוב בסמק, גם הסמג וגם הסמק היו מבעלי התוספות, סמק במצווה ס"א הבח בחושי משפטרי שחוף חס, שוכנו חרב בהלכס גניבה, לא גניבה, שוכנו חרב בהלכס עינוע וגניבת דעת, סעיף י' טס, אלה סבורים שגניבת דעת אין בה אלא איסא דרבנן, ואין גניבס דעס בכלל גניבה. אני חושב שהרמב״ם יש לו שיטה מיוחדת בסוגיה הזו של גניבס דעס, ועל איבד הרמב״ם שני דינים בגניבס דעס. אני לא מרבה לעסוק במושג ובדרך של שני דינים, אבל יש לפעמים שזה בולט עד למאוד, וכמעט שהדברים מוכחים. הרמב״ם כותב את ההלכות של גניבס דעס פעמיים במשנה תורה. פעם ראשונה בפרק בייס מלכס דייס, ופעם נוספת בפרק יותחס מלכס מחירה. ואנחנו יודעים מגדולי הדור שבדברי הרמב״ם צריך להתעמק וללמוד לא רק במה כתוב, אלא גם איפה כתוב. יש לזה משמעות רבה בדברי הרמב״ם. אז הרמב״ם לא כותב גניבס דעס בהלכס גניבה. ואם כן מוכח לכל מדברי הרמב״ם לא כשיטה שריט פה בשם בעלי התוספות. גניבס דעס איננה בכלל לא תגנויבו. הרמב״ם לא כותב גניבס דעס בכלל הלכס גניבה. איפה הרמב״ם כן כותב גניבס דעס? פרק שני מהלכס דייס. והפרק הזה מוקדש כל כולו למידס תויבס, לתוירס המידס. לחויבס האודם לדבוק במידותיו של הקודש ברוך הוא, לתקן את עצמו. במידס תויבס הרמב״ם קורא למידס דייס, כי ידוע הדייס הטובות. הרמב״ם מדבר כאן על מידס הכעס שצריך להתרחק ממנו, ועל מידס הנובש שצריך לדבוק בה. כל הפרק הזה מדבר על מידס תויבס, ומהלוך אבוב כותב הרמב״ם, אסור לאדם להנהיג את עצמו בדברי חלקות וביטוי, ולא תהיה אחס בפה ויחס בלב, אלא תויכוי כברוי. העניין שבלב הוא הדבר שבפה, ואסור לגנוב דעת הבריות, אפילו דעת גוי. כיצד? הרמב״ם נותן דוגמאות של גניבס דעס. לא יום כל הגוי בוסן אבילה בכלל שקוטה, ולא מנל של מייסו במקום מנל של שקוטה. אין לגבי הנוכרי הבדל בין נבילה לשקוטה. גוי מותר לכל נבל, אפילו גאה תוישב לשיטס החרם בבדזור הדף סמך דלד, מקיים כל התורה כולה ואויכל נבל. אז בהזדמנות אחרת הסברתי, למה חזל הוציאו מצווה אחת מן הכלל? לשיטס החרם, יש כמה שיטות בבדזור הסמך דלד, מה זה גאה תוישב לשיטס החרם? גאה תוישב מקיים את כל התורה כולה ואויכל נבל. ובעבר הסתייגתי או היבאתי פליה על דברי כמה מגדולי הדורס ממש, ביניהם האחייזר והמשנברור, גדולי אוילום, שהם מפרשים למה אמרו חזל מקיים כל התורה כולה ואויכל נבלס, משום שאילו היה מקבל על עצמו גר תוישב לקיים כל התורה כולה ממש, אז הוא גר צדק, לא גר תוישב. מה מבדיל בין גר צדק לגר תוישב? חייב להיות מצווה אחד שהגר תוישב לא מוכן לקבל, ומשום כך גר תוישב הוא ולא גר צדק. ואני היבאתי את הנרל אני הזדהיתי, לא. גר תוישב גם הוא מקבל את כל המצווס, כל התויג, הוא גם לא גר צדק. להיות גר צדק הוא צריך קודם כל להתכוון להיות יהודי ולהצטרף לבני ישראל ולשכון במשכנם תחס כמפי השכינו, מלבד קבולס קיומם של תויג מצווס. הסיבה שאמרו החרם שם בבית הזו לא יכול להבין, סיבה מאוד מאוד פשוטה, כי בתוירה כתוב לגר אשר בשורך הוא תתננה ואוכל. אז איך יכול להיות, לא יכול להיות שום שיטה, לא יכול להיות שגר תוישב אסור לו לאכול נבילה. הרי מי קרמו לדבר הכוסף? מה אנחנו אמורים לעשות עם הנבילה שלנו? לגר אשר בשורך הוא תתננה ויכול. ולכן סיבה מאוד מאוד פשוטה, פשוטה בתכלס, למה אפילו לשיטה זכרם הוא יכול לקבל על עצמו, אולי הוא צריך לקבל על עצמו את כל התוירה כולו חוץ מנבילס. נבילס ודאי שהוא לא צריך לקבל על עצמו, שהרי מי קרמו לדבר הכוסף וגר אשר בשורך הוא תתננה ויוכל. אבל על כל פנים, על כל פנים, לגבי הגוי אין שום נפקא מינה בין נבילה לבין שחוטה, משום שהוא לכתחיל אוכל נבילס. ואף על פי כן, בגניבס דעס יש נפקא מינה. כי כאשר אנחנו נותנים לגוי נבילה, אין לו סיבה להתרגש ולהכיר לנו טובה. הגוי אולי יודע שאת הטריפס אנחנו משליחים לכלבים, אז הוא לא מצא כלב, אז הוא נתן לי. אז כך יחשוב הגוי. ולאו הכי אין לו מה לעשות עם זה. אבל אם אנחנו נותנים לו שחוטה שיכולנו לאכול, וזה חתיך הרוי לסחבד, ויכולנו לתת לחברים שלנו, ואנחנו נותנים גוי, אז הוא יחזיק לנו טובה. ולכן אסור לתת לו נבילה, כאילו זו שחוטה, כי זה גניבס דעס. והרמב"ם נותן דוגמאות נוספות. מן הגמרא חולין צדיק דלת, לא יסרב בחברו שיוכל אצלו, והוא יודע שאיננו אוכל. לא ירבה לו בתקרויבס, והוא יודע שאיננו מקבל. יפתח לו חביות שהוא צריך לפתוח בלאו הכי כדי למכור אותם, כדי לפת אותו שבשביל כבודו פתח. חבית של יין, מי שפותחים אותו הוא כבר איננו מתיישן ומשתבח. כאשר אדם חשוב מגיע, אחד הסממנים של כבוד שאפשר לנהוג בו, שלכבודו פותחים חבית של יין. אז אותו פלוני אלמוני בלב הכי צריך לפתוח חבית, כי החבית הקודמת נגמרה לו והוא מוכר יין, אבל הוא קיבל אורח והוא מעמיד פנים כאילו הוא פותח חבית חדשה רק לכבודו, כאשר בלב הכי היה פותח. כל אלה הם דוגמאות של גני וזדס. זה מה שכתוב בפרק בייס מלכס דייס, והרמב"ם מסיים הלכה הזו. אפילו מילה אחת של פיתוי וגני וזדס אסורה, אלא שפה סמס ורוח נוכן ולב טוהר מכל עמל והבות. אז מכל ניסוח הלכה הזו מתחילתו ועד סופו, וגם ממקום הלכה הזו בפרק בייס מלכס דייס, מוכח שגני וזדס היא בכלל המידות, וכשם שאנחנו מצווים להתרחק מן השקר ומכל המידות הרעות, כך אנחנו צריכים להתרחק מדברי חלקות ופיתוי. אלו כדברי הרמב״ם, כלשונו הזהב, שפה סמס ורוח נוכן ולב טוהר, הם שצריכים להיות נר לרגלינו. אז הרי למה דברי הרמב״ם שגני וזדס מהלכוי זדיוסי כשאר המידות הטובות? אבל אנחנו שוב לומדים את האיסור של גני וזדס בפרק י' חס מלכס מחירה. פרק י' חס מלכס מחירה, הרמב״ם עוסק בדיני עינוה, והרמב״ם פותח הלכה הזו בקביעה שיש גני וזדס שאסורה במקח וממכר, דין מסוים בהלכס מחירה, לא בהלכס גניבה. פרק י' חס מלכס מחירה פותח הרמב״ם, אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או לגנוב את דעתם, אחד גויים ויחד ישראל בדבר הזה. והרמב״ם גם כאן נותן דוגמאות, אבל הדוגמאות כאן הן לא הדוגמאות שם. הדוגמאות שהוא כותב בפרק י' חס מלכס מחירה לא כתובים במסכת הסחולין, אלא בפרק הזוהב, ובו ומציע דף סמך בין שער דיני מקח וממכר. כל הדוגמאות שכתובים כאן הן דיני מקח וממכר, לא אותם הדוגמאות שכתובים שם בפרק בייס מלכס דייס. הדוגמאות שם לקוחים מחולן דף צדיק דלת, מה שכתוב כאן לקוח מפרק הזוהב בדיני מקח וממכר. דוגמאות אלה, אין מפחס ולא יעשה אודם ולא יעשה בהם ולא יעשה קדם הישרים כדי שיראו כחדשים. אדם שמוכר רכב משומש, כתוב להדי ברמבה, מותר לו לנקות את הרכב שיהיה יפה, אבל לא להעמיד פנים כאילו זה רכב חדש. אם הוא מוכר רכב משומש כאילו רכב חדש, זה גניבס דעס. גם אם אין גניב, למשל הוא אומר לפלוני אלמוני, אני מוכר לך רכב חדש במחיר רכב ישן. מבחינת המחיר, הוא לקח רכיר של רכב משומש. אין כאן גניבת ממון ולא עונאת ממון, אבל יש גניבס דעס אם הוא מעמיד פנים כאילו זה חדש. גם באדם, למשל בעבד כנעני, או בכלם, או בכל דבר שהוא. זה דוגמה של גניבת דעת. אסור להשרות בשר במים כדי שיראה שמן, גם אם הוא לא לוקח יותר כסף. אלה דוגמאות של גני וזדס במקח וממכר. משום כך אני אומר שלרמב״ם יש שני דינים בגני וזדס. יש גני וזדס שהוא בכלל לא יסוינו איש אס עמי, סוי דין מסוים בדיני עונאה במקח וממכר, גם אם אין כאן הפסד ממון, זה בכלל גני וזדס. ויש גני וזדס שלא במסגרת המסחר, לא קשור למקח וממכר. אלה הדוגמאות שהרמב״ם כותב שם בהלכות דיוס, ואלה הם בכלל המידות הרעות, דברי חלקות וביטוי. הרי למה דברי רמב״ם שיש שני דינים שונים בגני וזדס? לא, כאן יכול להיות מנתואר, כך משהו מפפש את דברי רמב״ם. בעונאה זה דאורייתא, ולכן המעביד בקריא הספר כאן בפרק י' חס מלכס מחירה כותב שנראה שגני וזדס אסורה מנתואר, וזה בכלל אינו. רש"י מפרש במסכת חולין את כל המושג גני וזדס, למה זה קרוי גני ולא שקר. רש"י כותב, הגדרה הבסיסית של גני וזדס, שגורם לחברו להחזיק לו טובת חינם. כל המושג של גני וזה נטילת דבר שלא בדין, שלא בצדק. גם הגונב דעתו של אדם לוקח את ליבו, הוא גורם לכך שפלוני יחזיק לו טובה, והוא לא ראוי להחזקת טובה. הוא הזמין את חברו שיוכל אצלו, אבל הוא לא התכוון באמת לתת לו דבר, הוא רק הזמין אותו כדי להעמיד פנים. זה כמו בליל הסדר, כל אחד אומר כל דיצך יסב ויכול. היית צריך לומר את זה בשלשודס בשבת שעברה בבית הכנסת, לא עכשיו כאשר אתה יושב ליד השולחן ואף אחד לא כאן, רק בני ביתך, כולם כבר מסודרים. אז אדם מזמין את חברו שיוכל אצלו, והוא לא מתכוון לקח ברצינות, אז פלוני יחזיק לו טובה, הוא גנב החזקה טובה, הוא גנב את לבבו, כך מפרש רש"י לפי פשוטם של דברים. אז אם גניבת דעת באמת מבוססת על לא תגנבו, הדברים מובנים. זה צריך להיות דומה לגניבה. כשם שאסור לגנוב ממון, כך אסור לגנוב רצון טוב. אסור לך לגרום לכך שפלוני יחזיק לך טובה, כאשר זה לא מגיע לך, ולכן זה קרוי גניבו. גם אם גניבת דעת מבוססת על הונאה, הדברים מובנים, כי גם הונאה, אנחנו זוכרים את הגמור בבבנצי הסמך עליו, לא מליד הכוסף רחמון עליו, בגזל עליו, בינו עליו, בריביס. הרי שיש מכנה משותף בין גזל לנוע וריביס, ורשי מסביר שם, שלושתם, בשלושתם אדם לוקח דבר שלא בזכות, שלא בדין. אבל לפי הרמב״ם בהלכות דיויס, שיש גניבת דעת שלא קשור להונאה, לא קשור לריביס, גניבת דעת שקשור בדברי שקר, חלקות, פיתוי, אז האם גניבת דעת זה רק כאשר אני גורם לפלוני להחזיק לי טובת חינם? לכאורה לא. ולכן אני חושב שהרמב״ם לשיטתו זוהי. כי הרמב״ם כותב בלויסס למד בייז בספר המצווס. לויסס למד בייז כותב הרמב״ם שהאוחז עיניים. לויסס למד בייז זה לויסס עויננו. האיסור לעסוק במעשי כישוף. כותב הרמב״ם באחיזת עיניים אין לו יסעוננו כי זה לא כישוף, אבל גם האוחז עיניים עובר בגניבת דעת, כך כותב הרמב״ם. האוחז עיניים לא גורם לאף אחד להחזיק לו טובה, הוא לא עושה טובה לאיש, הוא מבדר, הוא אולי מרגש אנשים, אבל הוא עובד עליהם, הוא גורם להם להאמין דבר שאיננו אמת. ולדעת הרמב״ם גם זה בכלל גניבת דעת, משום שהרמב״ם סבור שיש גניבת דעת שעניינו צבא סמס ורוח נוחוין ולאיב טוהר, כדברי הרמב״ם שם בהלכות דיויס. יש עוד אחד מן השואלים שכתב איסור של גניבת דעת גם בדבר שאין בו כדי לגרום לחברו להחזיק לו טובת חינם, וזו הלכה מאוד מאוד מעניינת, הלכה שאני מתקשה בה ולא תמיד אנחנו עומדים במבחן. אבל כותב ספר חסידים, כפי שאמרתי בתחילת השיעור, אני רואה חשיבות מיוחדת בשיעור הזה, כי הדברים נוגעים לאורחות חיינו היומיומיים, ולפעמים אנחנו לא ערים לבעיות שיש בדפוסי התנהגות שונים. כותב ספר חסידים, אם אדם בא לבקש הלוואה ואנחנו לא רוצים לתת לו הלוואה כי הוא מוחזק, אנחנו חוששים שלא ישלם. הלוואה זה מצווה עשה דאורייתא, במכס עושר בפרשס משפוטים וחומש המויס, יש סימן על מצווה ההלוואה, גם הרמב״ם וגם השולחן ערוך, שניהם כותבים מצווה עשה שלטון על ההלוואות. כשם שיש מצווה לתת צדקה לעניים, יש מצווה להלוות כסף לנצרכים, זה צדקה וזה גמילות חסדים. אבל אנחנו לא מצווים להלוות לאדם כאשר רגליים לדובה שלו ישלם, אדם לא מצווה לאבד את מעותיו. אנחנו מצווים להלמות למי שמן הסתם ישלם, גם כשכתוב לב בשנת השבע, ישום על החופים מי ידוב הם לבבכו בליה עלייבו, קרובו שעת השבע ורו עיניכו בהוכיחו אוהב יוין. גם שם, הכוונה, למה לך לחשוש שאדם כשר בישראל לא ישלם? הלך לחשוש חששות שם, אבל אדם שבא לבקש הלוואה יומיים לפני ראש השונה בסוף שנת השביעית ונרן הדבור, הוא גם לא מוכן לכתוב פרוסוול, לא חייבים להלוות לו, אדם לא חייב לאבד את מהותיו. בכל אופן, מה כתוב בספר חסידים? אוס טוב חובוב, אדם שבא לבקש הלוואה אנחנו חוששים להלוות לו כי הוא לא פורע, אסור לומר אין לי כי זה גניבת דעת, אז מה כן לומר? אני לא רוצה לתת לך. אבל זה לא כל כך מתיישב על הלב, למה לפגוע באדם, למה להשפיל אותו, למה לגרום לו שישנא אותנו, למה לא עדיף לומר אין לי וכך להשתמט בדרך כבוד? הלא אמרו חז"ל מותר לשנוס מפני דבר השלום, זה גמור ביבוא מסדף סמכי, מותר לשקר כדי להרבות שלום בעולם. שקר שיש בו להרע לאיש, לקפח אנשים או להפסיד את ממונם, זה איסור גמור. אבל שקר שאיננו מרע לאיש, שקר שאיננו גורם הפסד לאף אחד, זו מידה רעה, מידה מגונה, אחד משלושה כיתות שאינם רואים פניו של הקדוש ברוך הוא, פניו של משיח צדקנו, אבל אין בזה חטא, זה לא עבירה והלכה. ולכן אמרו חז"ל מותר לשנוס מפני דבר השלום כדי להרבות שלום, ולמנוע מחלוקת, מותר לשנות מן המציאות. אז למה לומר לפלוני, אני לא רוצה לתת לך כאשר אני יכול להשתמט בלי לפגוע בו ולומר אין לי? מחדש ספר חסידים, כאשר אמרו חזל מותר לשנות מפני דבר השולם, זה רק דברים לשעבר, אבל לא דברים של ההווה. המקור של מותר לשנות מפני דבר השולם זה הצחוק של סורו. לא מזה צוחק הסורו, עדיין יצוחק. אומר ספר חסידים, רק בנוגע למה שהיה, אבל אומר אין לי, כשיש לו אין בזה דין של מותר לשנות מפני דבר השולם. כך כותב ספר חסידים. יש הרבה קושיות על הספר חסידים. מגוף הסוגיה ביבוא מסדף סמכי קל הנוח בחסידה, יש מן הראשון המקסו בסדף יותחס שאומרים שהסיבה שמותר לשקר לחבבה על בעלה, גם זה משום כדי להרבות שלום ואהבה בין איש לאשתו. יש הרבה קושיות. אז אילו זה היה כתוב רק בספר חסידים, החלשנו. ספר חסידים זה ספר נוירו, כל דבריו גחלי אש, אבל זה בכל זאת לא פויסק. אבל המוגן אברום מביא את הספר חסידים מקוף נון ווב, סיב בייס, סיב קוטן בייס, והמוגן אברום הוא פויסק מובהק, והוא מביא את הספר חסידים. ואף על פי כן יש מי שחולק למייסה על המוגן אברום. שוב אסמה הרשם, והמרשם היה פויסק גדול מגדולי הפויסקים לדורו ולדורות. שוב אסמה הרשם, חלק זיין שמקוף נון בייס, הוא כותב למייסה שאפשר להקל שלא כדיבר המוגן אברום, הוא מביא מקורות רבים מדיבר הראשונים, ביניהם דברי רעשי, שכאשר חזל אמרו מותו לשרס מפני דבר השולם, אין הבדל בין לשעבר להבא בהווה, אין הבדל בין שקר לשקר, ומפני דבר השולם מותר לשנות. אז המרשם כותב שבשעה שדחק לא צריך לחשוש לדבר המוגן אברום. רב חיים קניבסקי, שיחיה עד ביאס המושיח, בספר שלו על מסכת קוטים, אין הרבה ספרים על מסכת קוטים, יש מעט אנשים שיודעים שיש מסכת קוטים, אז מספיק להגיד בפירוש על מסכת קוטים וכל אחד יכול לנחש שזה רב חיים קניבסקי. אף אחד אחר לא הגיע למסכת קוטים, כל השאר עדיין תקועים בברוכס ובשבס ובו וכמה. אבל כל פנים, בספר שלו על מסכת קוטים באוס למד, רב חיים כותב ביור בדברי המוגן אברום, והוא כותב ששקר ממוני בנוגע להווה זה בכלל הן צדק, זה מקור אחר, זה לא מדבר שקר תרחק, זה הדין של הן שלחות צדק ולאו שלחות צדק. כאשר מדובר בנושא ממוני של עכשווי, אז זה לא רק דבר שקר תרחק. כשאמרו חזל מותר לשנות מפני דבר השולם, זה רק להתרחק ממידת השקר, אבל לא ממה שציוו חזל שהן שלחות צדק ולאו שלחות צדק. רעיון מעניין. אבל לכל פנים, זה המוגן אברום, המרשם לא כל כך חושש לו, רב חיים מיישב את דברי המוגן אברום, אבל לכל פנים הנוגע לענייננו, מלבד ההנהגה למעשה, הנוגע לענייננו, גם כאן לא מדובר בהחזקת טובת חינם. אני לא משקר לו ומעמיד פנים כאילו אני אעשה לו טובה, אני רק אומר אין לי כי אני לא רוצה לקומם אותו ולפגוע אותו. ואף על פי כן, כתוב בספר חסידים, והמוגן אברום מעתיק את הדברים, הרי זה בכלל גניבת דעת. גניבת דעת. למעשה, אני חושב שבכל זאת ראוי לחשוש לספר חסידים, לספר כל כך נשגב וקדוש, בפרט שהמוגן אברום מביא אותו. וגם חסם סופר משמע, שמקבל את הדברים להלכה. שוב, חסם סופר סמנון טס בחלק בו. ולכן, תמיד אפשר למצוא נוסחה, ניסוח שאין בו שקר להדיה, ובכל זאת אין בו גם השפלה. אפשר לומר אני לא יכול לתת לך עכשיו, אז זה ניסוח שהוא יותר פרווה. אבל פי שגם פה אפשר לשאול, אתה לא יכול, אתה לא רוצה, לא שאתה לא יכול, אבל אין הבדל כל כך גדול בין לא רוצה ללא יכול. אני לא יכול כי אני חושש שאתה לא תזיע. ראוי למצוא לשון המשתמע לשני פנים, לא לומר אין לי, אבל ודאי לא לפגוע בפלוני, אלא אני לא יכול עכשיו, אני לא יכול, אני מוגבל, או נוסחות אחרות. על כל פנים רבותיי, אז הבאנו כמה דוגמאות שהראשונים והפויסקים מדברים על גניבה דעת, אף על פי שאין כאן נושא של החזקת טובת חינם. יש מחלוקת מעניינת בין רשי וטויסס בגיטן סמך בייז ומדלב, שם אמרו חזל, גיטן סמך בייז זה כל המערכת של המשניות שעוסקים בדרכי שלום, הלכות שונות ותקנות שונות שקבעו חזל מפני דרך השולם, ושם כתוב שאין כופלים שלום לנוכרי, לא כופלים שלום לגוי. והגמלה מסופרת שרב כהנה, כאשר הוא פגש גוי ברחוב, אמר לו שלום למר, שלום לכבודו. רש"י מפרש, הוא אמר שלום למר, ובליבו הוא התכוון לרבו, לא לאדם שעומד מולו, אלא לרב שלו. ואחר הוא אמר שלום למר, שעונה מטויסה זה גני וזדעס, זה אסור. הרי הוא מעמיד פנים כאילו הוא אומר לא שלום, והכוונה שלו לרבו, וזה גני וזדעס קלאסית, כמו לא יסרב לחברו שיוכל אצלו, והוא יודע שלא הוא יוכל. אני מעמיד פנים כאילו אני מכבד אותו, מברך אותו לשלום, ואני מתכוון למישהו אחר. לכן התויסס חולקים על רש"י, ותויסס טוענים שזה גני וזנס, ותויסס בכלל תמאים על רש"י. מה הפריע לו? מה הטריד לרש"י? חזר רק אמרו, אין כופלים שלום לנוכרי, אסור לכפול, אבל מותר לברך אותו בשלום. אז למה רש"י צריך לפרש שבליבו הוא התכוון לרבו? תויסס חולקים על רש"י. בספר מלוי הרויים, המלוי הרויים היה גאון עצום וחסיד מובהק, היה חסידו של הצדיק רב לוי יצחוק מברדיצ'ו, והמלוי הרויים שם במקום בהגות שלו על הש"ס מביא מהזויר, שגם יעקב אבינו כשהוא השתחווה לעשיו, בליבו הוא התכוון לשמיים, הרי שאין בזה גני וזדעס, אבל סתם ולא פירש, למה באמת אין בזה גני וזדעס? אז במקום שאלה אחת, קושיה אחת שיש לנו על רש"י, יש לנו קושיה נוספת על יעקב אבינו, על הדברים שבזויה במדרוש החז"ל, אבל למה באמת אין כאן גני וזנס? לכאורה מיעקב אבינו אין ראיה גדולה, מן הסתם זה הפיקוח נפש. במקום של פיקוח נפש ודאי שמותר לגנוב דעת, לא רק פיקוח נפש, כדי להינצל מרוצח, ממאכזר, מבריון שרוצה לפגוע בנו, ודאי שמותר לגנוב את דעתו. ולכן מיעקב אבינו אולי אין כזאת ראיה, אבל הקושיה של תויסס על רש"י לכאורה קושיה גדולה, איך מותר לגנוב דעת, לברך את פלוני ולהתכוון לאלמוני. אז התויסס חולקים על רש"י. אני כשעצמי חושב שאולי כוונת רש"י, רב כהנא אכן התכוון לכבד את הגוי כדרכם של הבריות, אלה נימוסים וזה דרך ארץ. גם רבי יוחנן עשה כך במסכת קידושין, כמה הרפת כעודו עלי, אמר רב יוחנן, ראוי לברך כל אדם, חובב אדם שנברו בצלם, אין שום בעיה לומר בוקר טוב לנוכרי ולכבד אותו. אבל כאשר רב כהנא הוציא מפיו ברכת שלום, ושלום זה שמו של הקודש ברוך הוא, ולכן הוא התכוון בליבו, כאשר הוציא אחד משמו יוסף של הקודש ברוך הוא התכוון לרבו, אבל הוא באמת התכוון את תשומת לב לאדם שהוא פגש ולברך אותו, ולכן אין כאן גני וזדעס. מבחינתו של הנוכרי אין בין ברכת בוקר טוב או ברכת שלום, ורב כהנא אכן התכוון לקדם אותו ולנהוג בדרכי הנימוס ולכבד אותו, ולכן גני וזדעס כלפי הגוי אין כאן. אבל כאשר רב כהנא מוציא שלום, שחז"ל אומרים שאחד משמו יוסף של הקודש ברוך הוא מתכוון בברכת השלום לרבו, ואולי כך גם בין יעקב לעשיו. יעקב התכוון לכבד את אחיו הגדול, אבל השתחוויה זה אבוידה, בבית המקדש היו משתחווים לקודש ברוך הוא, בתפילת עמידה משתחווים להבדל, המשתחווה לאבוידה זורה זה איסור מיסוס בייסדן, ולכן כאשר יעקב משתחווה לעשיו בשתחוויה שלו, הוא מתכוון כלפי מעלו, אף על פי שהוא אכן התכוון לכבד את עשיו, ולכן אין כאן גני וזדעס מצד אחד, ואולי כך צריך לפרש את דברי רש"י. בתשובס מהרי ברוינה יש תשובה מעניינת. כאשר אנחנו קוראים את התשובה הזו נדמה לנו מה שהויו הוא שיהיה ואין כל חודש תחס השמש, אף על פי שעברו מאות שנים מאז המרי ברוינה עד לימינו. חלק ממנו זה מאוד שכיח בילדינו, בעיקר בחוץ לארץ, בארץ ישראל פחות, כי אנחנו חיים בין אחינו בני ישראל, אבל בחוץ לארץ אני נתקל בזה הרבה פעמים. אדם הולך ברחוב, בעל הקלטו גוי, והגוי מחייך אליו ואומר זוס גיינן דרד, זוס טוב מאמי סמשנך, יש כל מיני ברכות שלפעמים אנחנו אומרים, ואותו גוי מחייך, והוא בטוח שבירכנו אותו ברכות טובות, והוא אומר have a nice day, הוא אומר מה שהוא אומר, אחר כך צוחקים על האיש הזה, הוא לא יודע מה הלבשנו עליו. אז מרי ברוינה מדבר ממש על הסיפור הזה, תשובס מרי ברוינה אחד הראשונה בסימן קוף יוד גימל, והוא אומר שזה איסור גמור של גני וזדעס, איסור גמור של גני וזדעס. ואפילו ראשית רש"י, שרש"י אומר שרב כהנא כאשר הוא אמר שלום למר התכוון בליבו לרבו, אז אפילו ראשית רש"י מותר לכוון כוונת הלב למשהו אחר, לכוונה נוספת. אבל אומר כך ולהטות את פלוני כאילו מברכים אותו ולקלל אותו, זה איסור גמור, כותב מרי ברוינה, ולא חשוב אם זה יהודי או גוי, עשו גם לגנוב את דעתו של נוכרי, כפי שראינו בדברי הרמב״ם ובדברי הגמור בחולין דף צדיק דלת. אנחנו ממשיכים בדרכנו מהלכה להלכה, סוגיות שונות שכולם מושתתות על הסוגיה הבסיסית של גניבת דעת. ביורד עשם רשנו דלת אנחנו לומדים הלכה, אין מקבלם צדוקה מן הנוכרים, זה גמור בבובה בסה, ביבויש קצירו תשוברנו, אין מקבלם צדוקה מן הנוכרים כדי לא להרבות בזכויותיהם. בדברי האחרונים יש הרבה הרבה שאלות ויש הרבה הרבה קולס, כמעט בכל מקרה מוצאים צדודי קולה כדי להקל. בזמננו רבים מקבלים צדוקה מן הנוכרים. אני פעם נשאלתי שאלה מעניינת, גוי שרצה לתרום ספר תורה שיקרו בו לבית המדרש, לא פחות ולא יותר, הוא לא הסתפק בשום דבר אחר, הוא רצה לתרום ספר תורה, ואני התארתי לקבל תרומה כזאת מגוי. השאלה הייתה רק מה נכתוב על הפרכס של הספר תורה, מי צריך איזשהו ניסוח שיתקבל על הלב. אבל הכל פולים לבוי סי, כך כתוב ביורדי הסמן ריש נון דלת, אין מקבלן צדוק מן הנוכרי, ובסיב בייז שם בשולחן אורך כתוב שר של העיר, ראש עיר או מושל, לא חשוב מי, שנתן תרומה לקהילה היהודית שיחלקו לעניים, מה עושים? הלא לפי הלוכה אין מקבלן צדוק מן הנוכרים, מחלקים את זה לעניי נוכרים, כך כתוב בשולחן אורך. אי אפשר לסרב לקבל משום שזה יפגע בו, ואז הוא יגיד, אתם באמת כולכם מיליונרים, כך היועצים שלי גם אומרים, שכל היהודים עשירים, אז אולי תשלמו מיסים בשביל כל העיר כולו. בכל אופן, אי אפשר לסרב לקבל את ההקצבה שהוא הקציב לעניי ישראל, מצד שני, אין מקבלים צדוקה מן הנוכרים, אז מקבלים ומחלקים לעניי נוכרים, כך כתוב בשולחן אורך. שואל אתה, אז אבל זה גניבת דעת, הלא הוא התכוון לתת לעניי ישראל, אז גם אם גזלה אין כאן, משום שבכל אופן אנחנו לא לוקחים את זה לעצמנו, מחלקים את זה לעניים, אבל לפחות גניבת דעת יש כאן, כך שואל אתה. אז ואתה אז מתרץ חידוש גדול, זה קשה לי להבין, אומר אתה, אז אותו שר לא מקפיד שלא ניתן לנוכרים, הוא רק רוצה שניתן לפחות גם ליהודים, לחלק את הכסף שלו לנוכרים, הוא לא צריך אותנו, הלא יש לו שליחים אחרים לחלק לנוכרים את הכסף, הוא נותן לנו כי הוא רוצה שהכסף יגיע גם לעניי ישראל. אומרת אז, הגניבת דעת איננה בכך שאנחנו נותנים לנוכרים, אלא במה שאנחנו לא נותנים ליהודים, אז השב על טייסה, אין איסור גניבת דעת בשב על טייסה. חידוש גדול של הטז שם בסימן ריש נון דלת סיף קוטן בייס. קשה לי להבין את הטז בגלל שתי סיבות. קודם כל, מה סברה יש לחלק בין קום ועשה לשב על טייסה? הלו זילבוס הטעם, זילבוס הטעם, אלה דברי חלקות ופיתוי, זילבוס הטעם, למה לחלק? מה סברה יש? הלו בגזל וגניב ומזיק, אין הבדל בין קום ועשה לשב על טייסה. התוצאה, מבחן התוצאה היא שקובעת, אז למה בגניב וסדס נחלק בין קום ועשה לשב על טייסה? גם קשה לי להבין למה זה קרוי שב על טייסה. הלו לקחנו את כל הקופה, כל הכסף שהוא נתן, במקום לחלק ליהודים חילקנו לנוכרים, לכל איזה קום ועשה. אילולי דברי הטז, אני הייתי מסביר בדרך אחרת, וכאן אני צריך להקדים הקדמה. כבר כתבתי במחסו של חומש ויקרו, יש סימן על לשון הרע ורכילס, ושם הנחתי יסוד, יסוד שהוא גדול בעיניי. יש מה שאני קורא הלכות מוסריות, הלכות מוסריות. לכל זה מדובר בשתי תחומים שונים, יש הלכה ויש מוסר. כל אחד יודע שמסילס ישורים ואורך הסדיקים הם ספרי מוסר, והמשנה ברורה והשולחן אורך הם ספרי הלכה, אבל יש הלכות מוסריות. יש איזשהו תפר, יש חלק של איסורי תורה שהם איסורים שמוגדרים על ידי הגדרות מוסריות, כמו לא שנהור ורחילס, מדובר בלאב, לא יישא לך רוכל בעמך. אבל לפעמים תויהר לבב ומהות העניין וכוונת הלב קובעת אם יש לאב או אין לאב. לפעמים אותו דיבור בדיוק ללא כל שינוי, לפעמים זה לאו, לפעמים זה מותר לכתחילה, וכוונת הלב היא שקובעת. כאשר אדם מתכוון לדבר רע על חברו, גם אם הדברים שהוא אומר הם משתמעים לשני פנים, אם כוונתו הייתה להשמיץ, לפגוע, אז זה איסור של לשון הרע. וכאשר הכוונה לתועלת, לא יהיה איסור. הבאתי שם דוגמאות. יש הלכות מוסריות. מדובר בלאו, לא יסה לחלוך על במך, אבל אף על פי כן. ההגדרות לפעמים מושתתים על כוונת הלב, על מהות העניין. כך גם בגניב הסדס. עיקר איסור גניב הסדס זה חלקות ופיתוי. השקר שבדברים זה איסור של גניב הסדס. כאשר השר הנוכרי נתן לנו כסף לחלק לעניים, אנחנו לא ביקשנו את הכסף הזה. מה אנחנו אמורים לעשות? או שאנחנו עוברים בגניב הסדס, או שאנחנו עוברים על הלכה מהשולחן ערוך, על דברי חז"ל, שהם מקבלים צדקה מהנוכרים. אין אופציה להחזיר. אין אופציה לאבד. זה גם בעל תשחס וגם גניבת ממון, לא רק גניבת דת. אנחנו חייבים לחלק את הכסף. אז הוא לא יכול להלץ אותנו לעבור על מצווה סתורה. ולעבור על דין של השולחן ערוך, ולכן מותר לגנוב דעת. לא כדברי התז שאין כאן גניבת דעת, אין איסור גניבת דעת. כאשר אנחנו מאולצים, לא אנחנו בחרנו את הדילמה הזו, לא ביקשנו ממנו לתת כסף, הוא שלח לנו כסף. מה אנחנו אמורים לעשות? לעבור על הלכה של השולחן ערוך? לא. אנחנו עוברים על גניבת דעת, וכי אגב אין איסור גניבת דעת. כשם שאמרו חז"ל מותר לשנס מפני דבר השלום, מותר לשנס כדי לא לעבור על הלכה שאנחנו מצווים בה. זו תורתנו, זו ההלכה של השולחן ערוך. ולכן אנחנו לא יכולים מכאן להוציא כלל בהלכת גניבת דעת לחלק בין שבל תעש לקום ועשה. יש כאן מצב של גניבת דעת, אבל אין איסור של גניבת דעת, כי מותר לנו לגנוב את דעתו כדי לא לעבור על מצוותנו, על דעת תורתנו ועל ההלכה בשולחן ערוך. כך אני הייתי מפרש את הדברים. אז אינני יודע מקור לתירוץ הזה, אבל מן הסתם יש מקורות, כי כאשר הדברים נראים לי פשוטים ומתיישבים על הלב, מן הסתם אינני הראשון שאומר את הדברים. כך אני הייתי מיישב את הקושיה הגדולה לחוירה של התז שם בסימן רי שנון דלת. ואני רוצה להמשיך כאן בהלכות נוספות, חידושים נוספים שכולם מושתתים על הנחת היסוד הנעל. איסור גניבת דעת מוגדר על ידי תורת המידות, ולא תמיד מצב של גניבת דעת יוגדר כאיסור. למשל, אנחנו קראנו מדבר הרמב"ם כמה דוגמאות של גניבת דעת. יש גניבת דעת במקח וממכר, יש גניבת דעת בעניינים אחרים שלא קשורים למסחר. לא יסרב בחברו שיאכל אצלו והוא יודע שאיננו אוכל. כתוב להדי בגמורה, וכך בחוש המשפט פרש חוף חסי ווב, עם הכוונה לכבדו מותר. כגון רב חשוב, תלמיד חכם גדול, הגיע לעיר, אף אחד לא מכיר אותו, ואדם רוצה לכבד אותו, אז הרב המקומי שהוא נערץ, שכולם מכירים, מפציע בו, אולי תבוא להתארח אצלי, אני כל כך אשמח. אני יודע שהוא לא יבוא, כי אני יודע איפה הוא מתארח, והוא לא יעזוב את האכסניה שלו, ואף על פי כן אני מעמיד פנים בפרהסיה ברבים, ואני מפציע בו שיבוא אליי. והכוונה שלי לא שיחזיק לי טובה, אלא שבני הקהילה יראו וילמדו להוקירו ולכבדו. אז כתוב להדי בגמור ובשכן ערוך זה מותר. יש מצב של גניבת דעת. פלוני חושב שאני באמת רוצה בו, אני לא מתכוון שיבוא אליי, אבל הכוונה שלי לכבדו לעיני ההמון. זה מצווה, זה מותר וזה מצווה. הרי יש כאן מצב של גניבת דעת, לכאורה הוא יחזיק לי טובת חינם, אבל הכוונה לטובה. ולכן זה לא עשה דוי חלויסס, זה לא גדר של דחיה. וכי אגב אין איסור של גניבת דעת, אין איסור של גניבת דעת. גדול מזו מחדשים הבח והסמה. כותב הבח, בדקדוק נקטו חז"ל בלשונם לא יסרב בחברו שיוכל אצלו. אגב, יסרב בלשון המודרנית, בעברית המודרנית, זה לומר לא. בלשון חז"ל והרמב״ם, המסרב בחברו פירושו המפציר בחברו ומרבה בבקשות. הפך הפירוש שרגיל ושגור בפינו. אמרו חז"ל, לא יסרב בחברו שיאכל אצלו ואיננו אוכל. אומר הבח, אסור לו רק להרבות בהפצרות, אבל אזמין אותו פעם או פעמיים משום כבודוי מותר, וכך נויגים. כך כתוב בבח. זאת אומרת, אסור לי להרבות ולהציר באופן חריג, אבל מותר לי להזמין אותו, אולי תבוא, אף על פי שאני לא מתכוון לכך ברצינות. מה הסבר בדברי הבח? אז אפשר לומר כמה הסברים. בגמור שם כתוב שפלוני מטעה את עצמו, האחריות לא רובצת עליי. שני אנשים הולכים ברחוב והם נפגשים באקראי. פלוני עלול לחשוב שבאתי לכאן כדי לכבד אותו. שמעתי פעם, זה כזה ורט, שמעתי שזה היה מעשה שויו, אחד מהנשיאים, אחד מנשיאי ארצות הברית שהיה הנשיא הראשון שהגיע לסין, והרכב שלו עצר ברמזור אדום, והוא ראה שם איזה 5,000 עומדים ברחוב, אז הוא שאל אם כולם באו לכבודו, אמרו לו לא, יש פה רמזור, זה מעבר חצייה, פשוט מחכים לעבור. אז יש מצב ששני אנשים נפגשים ברחוב, פלוני עלול לחשוב שאלמוני בא לכבודו, אז אלמוני לא צריך לומר לא באתי לכבודך. אם הוא מטעה את עצמו, אז אני לא גונב דעת, אני לא יצאתי מגדרי כדי להטעות אותו. איהו דעתי הנפשי, ולכן אין גרם לזה. אז אולי נפרש כך גם את דברי הבך. הבך אומר, פעם או פעמיים מותר להזמין, כי הוא אמור לדעת שכך מנהג הבריות. הוא לא אמור לקחת ברצינות את ההזמנה שלי, ואם בכל זאת הוא לוקח ברצינות את ההזמנה שלי, אז הוא מטע את עצמו. אני לא חושב שזה הפשט בבך, לא. אנשים אמורים לקחת ברצינות גם כשמזמינים אותם פעם או פעמיים. אנשים ישרים ותמימים לוקחים ברצינות כל מילה שאומרים, אז זה לא הפשט בבך. אני חושב שכוונת הבך פשוטה. יש מנהג דרך ארץ. אז גם אם עלו להיות בזה גנבז דעת, זה מנהג דרך ארץ. אנשים אמורים לנהוג במנהג דרך ארץ. הבך הזה הוא נר לרגלי. אני תמיד אומר שהאדם השלם, המתוקם במידותיו, לא חייב להיות אדם מזונה. אדם משונה עם הליכות מוזרות. לא, לפעמים אנחנו טועים לחשוב שאדם המתוקם במידו יסוף הוא אדם משונה. לא, הוא אדם מן היישוב, אדם שהנהגותיו מתיישבות על הלב, אדם שמעורר כבוד והערצה, הוא לא צריך להיות עוד משונה. הבך אומר, זה מנהג דרך ארץ, אדם אמור לנהוג במנהג דרך ארץ, גם אם פלוני עלול לטעות פעם או פעמיים בדרך כבוד משם כבוד או מותר, וכך נוהגים, כך כותב הבך. אבל הסמה מוסיף על דבר הבך. הסמה כותב שמותר לו להזמין פעם או פעמיים, כי אם הוא לא יזמין אותו, יכול להיות שפלוני יעלב. משום שמאחר וכך נהגו הבריות, יש איזשהם כללי נימוס ודרך ארץ, אתה פוגש בחבר ואתה אומר, אולי תבוא אליי, אם הוא לא יזמין אותו ולא יעלה בכלל את האפשרות להריח אותו, להזמין אותו, אז להפך, אולי הוא מזלזל בו, ולכן כותב עצמה, מותר להזמין פעם או פעמיים, גם אם עלו לצאת כאן מצב של גני וסדס, של החזקת טוי וסחינם. אז גם הלכות אלה, דברי הבך, מושתתות על אותו היסוד. הכל תלוי במהות הדברים ובכוונת הלב. כך פני הדברים, כך הפשט בדברי הסמה ובדברי הבך. חידוש גדול כותב הסמה בסעיף קוטן תסבוב. עכשיו עסקנו בדברי הסמה בסעיף קוטן חס. גם בעונאה במקח וממקר ברמב״ם, סוגי הגני וסדס חלוקים לשתי מקומות. פרק בייס מדייס, פרק יות חס ממחירה, אבל בכל שמשפות כולם ביחד. בכל שמשפות סמלי שחוף חס. ושם כתוב שאסור להשרות בשר במים כדי שיראה שמן, כדי להוסיף בנפח. שמעתי שהיום זה מנהג נפוץ, אני לא יודע, זה לא התחום שאני עוסק בו, אבל כך שמעתי. אבל שוכנו כתוב, אין שורים בשר במים כדי שיראה שמן. כותב עצמה בסעיף קוטן תזבוב, אבל אם כך מנהג הקצבים אז מותר, משום שזה המנהג. ומכיוון שזה המנהג, הוא מטעה את עצמו. מי שקונה בשר אמור לדעת שכך כולם נוהגים. ולכן זה כבר לא נתפס כגני וסדס. זה חידוש יותר גדול. ועל ההלכה הזו יש כבר חולקים. דברי מלכיאל, שוב את דברי מלכיאל, חלק זין, סימן קוף נון דלת, סימן נון דלת, אני חושב, לא קוף נון דלת. דברי מלכיאל חולק על עצמה. והטענה שלו, אם כולם משקרים, אין היתר לשקר. כולם משקרים, אם כולם יודעים שזה שקר, אז למה מוסיפים לשקר? כי בכל זאת השקרנים מקווים שאולי איזשהו איש תמים יפול בחטאתם, והוא כן יחשוב שהבשר הוא שמן. אז העובדה שכולם נוהגים בדרכים הכלכלות, אין בו היתר. אז הדבר המלכיר פוסק שלא כדברי עצמה. שולחנוך הרב בסיפיו טס בהלכס, עינוע וגני וסדס מביא את עצמה, אבל בסוגריים הוא נוסיף, שוימה נפשו ירחק. מזה, כך הוא כותב, אלי נהג פדמיד בדרכי אמת ויושר, משום כך אנחנו מתפללים לקודש ברוך הוא שיזמן לנו פרנסותינו בהתר, בכובד וברווח. לא רק בכובד וברווח, גם בהתר. השולחן ערוך הרב כותב, אמנם כך פוסק עצמה, אבל חסיד ראוי לו להישמר ולא לנהוג כך. ההיגיון של עצמה גם מאוד פשוט. מאחר שכך נהגו, אז לא מסתבר שאנחנו נקפח את הצדיקים והישרים והתמימים, שהרי אף אחד לא יקנה בשר מצומק אם הוא יכול לקנות בשר שמן באותו מחיר. גם אם הוא יודע שנוהגים לנפח את הבשר, אבל הוא מעדיף לקנות בשר שמן שאולי באמת שמן, אולי לא, אבל אולי כן, מה שלך התחילה לקנות בשר מצומק שאיננו שמן. ולכן עשמנו קט שמאחר וכך נהגו, אין בזה גניבת דעת ואין בזה איסור. כמובן בתנאי שהוא לא מנפח את המחיר, כי אז זה גניבת ממון ולא רק גניבת דעת. אז זה ויכוח שיש בין הפוסקים האחרונים. עוד סוגיה אחת שניגע בה, משנה שמופיעה פעמיים בש"ס, פרק י' ממסכת שביעית ופרק ב' ממסכת מלכה. רוצח שגולה לעיר מקלט, הגיע תושב חדש, לא כל אחד יודע למה הוא הגיע לכאן, אז השכנים שלו מכבדים אותו עד למאוד, הוא נראה אדם חשוב, אדם נכבד, תלמיד חכם. כאשר מכבדים אותו, הוא חייב לומר להם, רוצח אני, באתי לגור כאן לא רק משום שהשכונה יפה, לא רק משום שנראה לי שיש פה איכות חיים, אלא נאלצתי לגלות לכאן כי הרגתי את הנפש בשגוגו. כך למדו חז"ל מהפסוק, זה דבר הרוצח. זה דבר הרוצח. אם אמרו בני העיר, אף על פי כן מותר לו לקבל, אבל הוא חייב להודיע, רוצח אני. כי יועצה בדובו, למדנו בסוף מסכת השביעית, לא יודע שבא לפרוע חוב אחרי שעבר שנת השביעית, אמר ומצווה לומר, משמט אני. זה דבר השמיטו. כאן כתוב זה דבר השמיטו, זה דבר הרוצח. אם אמר אלוהי ואף על פי כן אני רוצה לשלם, מותר לו לקבל. אז בירושלמי בשתי המקומות, מלכס דף זין עומד בייז, ובסוף מסכת השביעית, אני חושב דף למד או דף למד ג', סוף מסכת השביעית, בירושלמי בשתי המקומות, למדנו מכאן תלמד חוכם שמכבדים אותו משום שחושבים שהוא יודע שתי מסכת, ועל מיתו של דבר הוא יודע רק מסכת אחד, חייב להודיע. אינני כזה למדן גדול. אתם חושבים שאני גדול ממה שאני, ולכן לא מגיע לי כל כך הרבה כבוד. זה הלכה שכתובה בירושלמי, זה קצת מביל. כל היום כולו היינו צריכים להתנצל בפני אנשים כאשר הם נוהגים איזשהו מין הכבוד. כך כתוב בירושלמי פעמיים, שאדם שמכבדים אותו כי חושבים שהוא יודע את כל השעס, והוא יודע רק חלק מהשעס, צריך להודיע. ואם אמרו אף על פי כן, מותר לו לקבל, אבל הוא צריך להודיע. שואל המערית, חלק בעצם מנחס, איפה מצינו גניבת דעת שהם אחרים טועים, הם מתאים את עצמם? כבר אמרנו מקודם שאדם שמתא את עצמו אין אחריות רובצת על זולתו. אני לא אמרתי שאני זוכר את כל השעס, אם הם חושבים אז למה אחריות רובצת עליי ואני צריך להודיע? כך שואל המערית. החידו בתשובת חיים שואל טוען לעומת המערית, זה לא חשוב בכלל לגניבת דעת, הסוגיה שם לא עוסקת בגניבת דעת, זה דין מסוים בהלכות כבוד התורה בדיני תלמיד חכם, זה לא קשור לגניבת דעת, זה לא משום דיני גניבת דעת. מצד הלכות גניבת דעת, שום אחריות לא רובצת על התלמיד חכם לומר אני למדן יותר קטן ולא כזה גדול, אבל זה מדיני תלמיד חכם וכבוד התורה. אבל עדיין נשארת השאלה, אז איך למדנו הלכה הזו מרצח ומשמיטה? שם זה כזה עסק אוסף, שם כתוב זה דבר השמיטה וזה דבר הרצח. איך אפשר ללמוד משתי המקורות האלה לדיני תלמיד חכם? לכל הצורך לא אימא, כדרכם של חז"ל במקומות רבים. בשמיטה וברצח זה דין דאורייתא, זה הלכה פסוקה, בתלמיד חכם זה הנהגה מוסרית, מידס חסידס. והרבה פעמים חז"ל למדו, דובר מתוך דובר, דימו מילתא למילתא, הרבה פעמים דיברנו מהמושג הכללי של רצון התורה. לפעמים מתוך מצוות התורה אנחנו לומדים את מוסר התורה וכיצד אדם צריך לנהוג. אז מתוך שתי הלכות אלה, הצד השווה שבהם, כאשר נותנים לאדם כסף או כבוד והנותן לא ער לכך שאולי לא מגיע לו, הוא צריך להודיע. כך גם בדיני כבוד תלמיד חכם. ואפשר עוד שחז"ל בעיקר התכוונו ללמוד, שאם אמרו אף על פי כן מותר לו לקבל. עצם ההנחה שהוא צריך לומר לא מגיע לי כבוד, אולי זו סברה פשוטה, אבל מרוצח ומשמיטה למדנו שהם אמרו אף על פי כן מותר לו לקבל. אז אני נזכר בעוד הלכה אחת ש בקונטרס שבפנינו, הקונטרס של השיעור השבועי, התפסתי שם תשובה קצרה שכתבתי לתלמיד חכם גדול. תלמיד חכם רצה לחדש, ואני חלקתי על דעתו. מעשים בכל יום, ברוך השם, בחברתנו יש הרבה הרבה שמחות, וגם הרבה צרות, שיהיו פחות צרות והרבה יותר שמחות, ירבו בקומו יסום בישראל. ולפעמים אנחנו הולכים בערב אחד לכמה חתונות, לפעמים אני כל לילה בשכונה אחרת, אז בליל רביעי כשאני בבני ברק, אם יש חתונות בבני ברק או שמחות אחרות אני הולך, אבל בלילות אחרים אני לא מגיע לבני ברק. אז אחרי השיעור אני הולך לחתונה. פלוני אלמוני לא יודע שיש לי שיעור בבני ברק, והוא שמח, הוא חושב שבאתי מירושלים כדי לכבד אותו. האם אני מצווה לומר לו, דע לך שלא באתי לכבודך מירושלים, אלא בלבך יש לי שיעור בבני ברק? אנחנו הולכים לגוטניק לחתונה, הגענו לשם, אנחנו רואים שיש פה עוד חתונה, וגם את המחותן הזה אנחנו מכירים, אז אנחנו נכנסים לומר מזל טוב. האם אני צריך לומר לו, דע לך שבלבך הייתי פה? לא הייתי בא מרמות עד גבעת שאול, אבל בלבך הייתי פה באולם אחר, אז חשבתי שאני אכנס. האם אנחנו מצווים לומר כך כדי להימנע מגניבס דעס? אלו פלוני יחשוב שבאנו ממרחקים. אז תלמיד חכם טען שכן, כך צריך לנהוג. רק כאשר האדם מטעה את עצמו ללא כל בסיס, כמו שני אנשים שנפגשו ברחוב, כתוב הוא מטעה את עצמו, אבל כאן הוא לא בדיוק מטעה את עצמו, הוא יודע שאני גע ברמות ואני בא לחתונה שלו בשכונה אחרת, אז זה רק טבעי שישמח. האם אני מצווה להשבית את שמחתו? למה לקלקל את שמחתו? אם הוא כל כך שמח שבאנו, אז למה לפגוע? אז אומר לרגלינו תמיד השכל הישר, למה לפגוע בשמחתו של אדם? באנו, לא התכוונו לרמות אותו, והוא שמח, אז למה להשבית את שמחתו? למה למעט ביום שמחה? אז לדידי ברור שלהלוכה ודאי שלא, לא מצווים. הבאתי מקורות רבים, בדרך כלל בשיעורים האלה אני עוסק יותר בסברות ופחות במקורות, כי הציבור הגדול והחשוב לא יושב עם השס לפניו, ולכן אינני רוצה לצטט עוד מקור ועוד מקור ועוד מקור, אבל בקונטרס הבאתי הרבה מקורות מדברי הר"ן, הרמב״ם, השולחן ערוך, ים של שלמה הרשל. בכל אלה כתוב שגניבת דעת אסור לי לפתותו, אסור לי לעשות מעשה כדי להטעות אותו, הכוונה קובעת את האיסור. אבל כאשר באמת רציתי לשמח אותו ולכן נכנסתי לחתונה, אז אני לא מצווה לומר לו שלא באתי ממרחקים, אני לא מצווה להשבית את שמחתו. יסוד האיסור זה דברי חלקות ופיתוי, יסוד האיסור זה לרמות כדי להשיג טובת הנאה, לנהוג בדרך כדי שיחסיק לי טובת חינם, זה האיסור. אבל כאשר אדם הולך בתום ליבו, באורחס יוישו, הוא לא מצווה להשבית את שמחת זולתו ולהודיע לו שחלילה לא יחשוב שטרחנו לכבד אותו. אז בעיניי הדברים ברורים ופשוטים. אולי נסיים את השיעור בדבריו של איגרס מוישה. רב מוישה זכר צדק לברוכה, שהיה סמל לא רק בגדלס עצומה בתורה, בעיניי רב מוישה היה גודל הדור, אלא גם בכל אורחותיו ובכל מידותיו. ורב מוישה נשאל בחלק ביסחו שמיש בצמחוף טס, האם מותר לנפח רשימות של תלמידים ולהגיש לממשלה, למשרדי ממשלה, רשימות מנופחות כדי לחזק את מויסס התוירי, כדי לקבל יותר תקציבים? כך נשאר המוישה, ולמוישה כותב דברים חריפים מאוד ונחרצים מאוד. הוא כותב שיש בהנהגה הזו גזל ממון ושקר וכזב וגניבת דעת, ואין בו שום צעד היתר, כך הוא מתבטא, הפויסק הקדול, ואין כאן שום צעד היתר. זה לא שהיו לו צדדים שונים והוא מכריע לחומרה, אין שום צעד היתר, גניבת ממון וגניבת דעת ושקר וכזב, כך הוא מתבטא, וגם חילול השם, ומי שנוהג כך גם יש לו דין רוידף, לא שמותר להצילוי בנפשוי, אבל המוישה כותב יש לו דין רוידף כלפי אותם גדולי התורה ותלמידיהם הנזרים מכל שמץ גזר, כי אם הוא יתפס קורב הדובר שהוא יפגע בכל שאר המויסטס, גם במויסטס האלה שלא נוהגים כך והם כן נזרים מכל שמץ גזר, אבל גם הם ייפגעו אם יפסיקו את התקציבים. ולכן רב מוישה כותב דברים נחרצים. חשוב להדגיש את הבאר הגוילה. אתם מכירים את הספר באר הגוילה? באר הגוילה זה ספר קצרן בתכלס. אין קטע בבאר הגוילה שזה יותר מ-4-5 מילים, כי באר הגוילה לא אומר שום חידוש. הוא רק מציין על כל הלכה בשולחן ערוך מה מקורו בש"ס. מקום אחד הוא מפליג, לגמרי שלא כהרגלו, ברש"ל חזקני ובסימן שין ממחס, כאשר למדנו שתעוז גוי מותר. אם גוי טעה, לא אנחנו רמינו אותו, הוא טעה. הוא נתן לנו מדי הרבה כסף, תעוז גוי מותר. כותב באר הגוילה, אבל מי שמחזיר תעוז נוכרי, ומקדש שם שמיים, ברכה תחול על ראשו, וכך ראוי לחסיד לנהוג. ואני מעריך בדברים כי בעיניי ראיתי, כך הוא מעיד, במשעולי החיים, בדרכי החיים, מעיד באר הגוילה, ראיתי אנשים שהתעשרו מתעוז נוכרי, התעשרו ועשו חייל על חשבון הנוכרים, וכל נכסיהם ירדו לטמיון ולא היה בו ברכה. ולעומתם ראיתי אנשים שלחו באור חסיושו והחזירו תעוז נוכרי ולא רצו להנות בדרכים הכלכלות גם לא מנוכרים, והרוויחו כסף מעט והצליחו בנכסיהם וגדלו ועשו פרי והיו עשירים גדולים. כך מעיד באר הגוילה שהיה מגדולה הגדולה, וזה מאוד מעניין, סימן שמ"ח ברש"ל חזגנייבה. עוד מקור אחד אף הוא מעניין, רמב"ם מסכתוס קיילם פרק י"ב משנה זין. מה פתאום מסכתוס קיילם? לא, אני לא השתבשתי, מסכת קיילם פרק י"ב משנה זין. אנחנו לא עוסקים בתומס קיילם היום בערב, אבל הרמב"ם עוסק שם בגניבת נוכרים, וגם הרמב"ם מתנצל שכתבתי דברים שלא מן העניין, גם הוא מתנצל שם, לא יכול להאריך בדברים. שם מדובר בתומס קיילם, כמו כל המשניות של מסכתוס קיילם. אז שם מדובר על מטבע שעשו בו חור ונקב כדי לתלות, כדי לעשות ממנו שרשרת, והרמב"ם מנצל מטבע לחרוג לגמרי מן העניין. הרמב"ם מביא את ההלכה שעשו להחזיק בבית מטבע שנפסל אל תשכם באולך או אב לו, הוא מפליג לכתוב עד כמה צריך להיזהר בישוס גם בממון נוכרים, וגם הוא מפליג בדברי מוסר. הוא מתנצל אחר כך שהוא עריך בדברים שלא בדיוק נוגעים למסכתוס קיילם משום חשיבותם, כך כותב שם הרמב"ם. אז היום עסקנו בסוגיה גם מעניינת וגם חשובה, סוגיה של גניבת דעת, פרטיה ודקדוקיה, ונגענו בכמה הלכות וסוגיות שהן חלק ממש מאורחות חיינו. שבוע שעבר לא היינו כאן, אז אני מרשה לעצמי כדי להשלים את הסוגיה שבה עסקנו היום קצת לחזור לסוגיה של שבוע שעבר. הלא אבותינו היו ישורים, כל אורחותינו אנחנו עומדים מהם, חי עבודם לא אמר מוסי הגיעו מעשה למעשה וויסי. היום עסקנו בסוגיה של גניבת דעת, והבאנו בסוף דברינו את האיגרס מוישה, את הבאר הגוילה מן הקדמוינם, את הרמב"ם מן הראשונים. האם זה מתיישב עם יעקב אבינו? יעקב אבינו איש טעם, הוא לא נראה כזה טעם גדול. כאשר אנחנו עומדים פרשס טולדס, הוא כלל לא נראה כזה טעם גדול, הוא נראה סויכר גדול, יעקב אבינו. הוא ידע לנצל כל הזדמנות שנקלעה לדרכו. עשו אבינו בא מן הג'ונגל, הוא בא מן היער, הוא הולך למות. הנה יונחי אוי לחלומס, תן לי משהו לשתות. ויעקב אומר, רק רגע, קודם נעשה עסקים, אולי נעשה ביזנס לפני ששוטה, אולי אתה מוכן למכור לי את הבחירה. הוא מוכן למכור הכל, הוא הולך למות. ויעקב קודם כל אומר, קודם תחתום לי, אומר יעקב אבינו, קודם, תכף אני נותן לך לאכול ולשתות, אבל קודם נגמור את העסקים שעשינו. אז איך זה מתיישב עם כל היושר שאנחנו מצווים בו? אני מעמיד את השאלה אולי באופן קצת ציורי, משום שהתשובה חשובה. יעקב אבינו לא צריך שום דבר לעצמו, לא את הבחירה ולא את הברוכס. את הפרשה הזו אנחנו תמיד לומדים לפי הזויה, דבריו הקדושים של הזויה הקודש. כך צריך ללמוד את מעשה אובס. בזויה כתוב שיעקב אבינו לא צריך פי שניים בבחירו. בכלל לא ברור שהיה שם על הרשת, זו מחלוקת בין רש"י והרמב"ן, אם יצחק היה עשיר מופלג או עני ואביון. אבל יהיה איך שיהיה, יעקב לא צריך ממון. הזוהר אומר שהכוונה אפילו לא הייתה אבוידס הקרבונס. רש"י כותב משום אבוידס הקרבונס. אבל בזוהר כתוב שיעקב השיג ברוח קודשוי שברוכה ובחירה הם אותם אותיות. ויעקב יודע ברוח קודשו שהבחור הוא שיזכה בברכות, ולכן בנפשו הדבר לקנות את הבחור כדי לזכות אחר כך בברכות. ולמה יעקב צריך את הברכות? גם פה אומר זה הקודש, לא לעצמו. יעקב לא נהנה מהברכות האלה כחוט השערה. אז הזוהר הקודש מחשב והולך. יעקב אבינו קיבל ארבע ברכות בימי חייו. ארבע פעמים התברך. הברכות החשובות ביותר היו אלה שיעקב השיג במרמו, ברכותיו של עשיו, שיעקב הפיל בחלקו. אלה הברכות הנשגבות ביותר. יעקב קיבל ברכות מהמלאך שנאבק עמו בפרשס וישלח. יעקב אבינו לא שילח את צורו של עשיו עד אשר בירך אותו. יצחק אבינו קורא ליעקב, ויקרא יצחק על יעקב ויבורך עשיו. כאשר הוא שולח אותו ללבן, אז שוב קיבל יעקב ברכות, והקדוש ברוך הוא נגלה אליו כאשר הוא בורח לפדן ארם, והקדוש ברוך הוא שוב מברך אותו. אלה היו ארבעה ברכותיו של יעקב, אומר הזוהר הקודש. יעקב אבינו לעצמו לוקח רק את הברכות הקלושות ביותר, ויקרא יצחק ליעקב ויבורך עשיו. אלה הברכות היחידות שיעקב לקח לעצמו, אף על פי שיעקב היה צריך הרבה ברכות. יעקב חי חיים קשים. אולי כללוסכו, אומר הגאון, אולי זה אויסיס עשיו לובן יוסף. שלוש תקופות קשות ביותר. יעקב נרדף מעשיו, הוא נרדף מלובן 20 שנה. ביקש יעקב לישב בשער וקופץ אולף רוג זוי של יוסף, ואף על פי כן הברכות היו מונחות בחיקו והוא סירב להנות מהם. לעצמו לוקח יעקב רק את הברכות השניות של יצחק. מה הוא עשה עם הברכות אחרות? הוא הנחיל אותם לזרו. יש יסוד של התפר שלוימה והמשך חוכמה, וכאשר התפר שלוימה רדומסקו ורמי השמחו אומרים את אותם הדברים, אז הם ודאי טועים סמס. שניהם מפרשים שכל העבודה של יעקב אבינו, כל האובויס, מה סובס יציר על הבונם, אבל יעקב בפרט, כל העבודה של הקודש של יעקב אבינו זה לאורך הגלות, לתת לבני ישראל עוז ותעצומות, שם ושארס, שיוכלו לשרוד ולעבור את הגלויות ולהגיע לקץ הימין. רבי שמחה מדבר בסוגיה הזו בפרשס ויחי במרויס הלילו. לילו בדברי הנובי זה תמיד רמז לגולוס. וגם רבי שמחה וגם התפר שלוימה מפרשים, זה הכוונה כשאמרו חז"ל יענקב תיקן ערבס. ערבס זה התפילה של הלילה, לתת לבני ישראל כוח בלילה. ולכן יעקב אבינו צריך את הברכות האלה. אומר הזויו, בזכות הברכות של יעקב אבינו, אחד משלושת הברכות שהציל לזרוי, לכלל ישראל, נגאלנו ממצרים וזכינו לבית ראשון. בזכות הברכות השניות נגאלנו מבובל וזכינו לבית שני. ויעקב אבינו יודע ברוח קודשו שאין אפשרות לבני ישראל להגיע לקץ הימין, לביאת המשיח, ולעבור את גולוס אדוים הארוכה והקשה מכולם, אלה בזכות אותם הברכות שיעקב אבינו התכוון לברך את עשיו והוא בירך את יעקב. כך צריך ללמוד מעשה אובויס. אז כל שאר הדברים נופלים הצידה. אין גני וסדס, יעקב אבינו יודע מה התוכנית של הקודש ברוך הוא. הוא משיג דאס אליון, ויעקב אבינו יודע שכך גזר השמיים. כל העולם לא נברו, אלא בשביל ישראל, כדי לאפשר תיקון עולם במלכו שקי. כאשר בני ישראל יעברו את הגלות ויבררו את כל הנצויצס הקדושים, והם יעלו איתם את כל העולם כולו לתיקון עולם. זה הכוונה של יעקב אבינו, ולשם כך הוא צריך את שלושת הברכות. כך צריך ללמוד את הסוגיה של מעשה אובויס. כך צריך ללמוד את מעשה אובויס, כך צריך להבין את דרכיו של יעקב אבינו. אז יהי רצון שנזכה תמיד לדבוק בדרכי ישורים, לדבוק במעשה אובויס, והקדוש ברוך הוא יזכור לנו סחוס אובויס, ונזכה בגלל אובויס תושייה בונים. אני רוצה לפנות לציבור, לא בבקשת כסף, שאנחנו עושים לפעמים, אלא בבקשה שכולם יתפללו. אתמול נפצע פה ילד קטן בן 3 בשכונה, פגיעה קשה מרכב, הוא זקוק לרחמי שמיים. אריאל בן סורו מזל, אריאל בן סורו מזל, ילד קטן שנפגע בתאונת דרכים, שקודש ברוך ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים. בזכות התורה שלמדנו כולנו היום בלילה, וכל אחד יקדיש פרק תהילים לשלום אריאל בן סורו מזל, שהקודש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, והוריו יזכו ממנו להרבה נחת. אז בשבוע הבא לצערי הרב לא יתקיים שיעור, אני נוסע לשמחה לחוץ לארץ. מהשבוע הבא אני מאוד מקווה שלא יהיו הפרעות נוספות. אני מקווה שהציבור ישמור לנו אמונים ולא יתייאש, ושנזכה רק בשמחות ובשורות טובות.